קשת, כל שידורי תורה, בספר בראשית.
שיעורים יינתנו על ידי הרב יונתן גרוסמן, הרב יונתן גרוסמן.
שלום לכולם. פרשת השבוע, פרשת חיי שרה, עוסקת במעבר בין דורות. זוהי פרשת המעבר מדור המייסדים, מאברהם ושרה, אל דור הבנים, אל יצחק ואל רבקה. שרי שרה מיתתה מתוארת בתחילת הפרשה, והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים שני חיי שרה, וגם מיתתו של אברהם מתוארת בסוף הפרשה, ויגווה וימות אברהם בשיבה טובה, זקן ושבע ויאסף אל עמיו. לא רק פטירתם של דור המייסדים, גם הבחירה בדור המחליף עולה בפרשה. המעבר מאברהם ליצחק הוא מעבר פשוט ומובן מאליו, אבל גם אותו התורה מדגישה, ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק וכולי, ומיד אחרי פטירת אברהם וקבורתו במערת המכפלה, מוסיף הכתוב ואומר, והי אחרי, זה בפרק כ"ה, פסוק י"א, והי אחרי מות אברהם, ויברך אלוהים את יצחק בנו, וישב יצחק עם באר לחי רועי. והתחושה החזקה שמצטיירת פה היא שלאחר שאברהם מת, הנה עכשיו השם ממשיך ומלווה את יצחק בדרכו שלו. מדרך הטבע, המעבר בין האימהות משרה לרבקה הוא מעבר מורכב יותר ופטלטל יותר וארוך יותר. התורה מקדישה לו סיפור רחב יותר, מפני שבאמת לא ברור מי היא זו שיצחק ינסה לה, מי תהיה האם הבאה בתור של האומה הישראלית. ולכן רוב הפרשייה עוסקת באיתור אותה אישה, אותה בחורה, שיכולה להיכנס לבית אברהם. אפשר להיות מדויקים יותר, לומר מי אותה אישה שיש לה מידת חסד כזו, שראויה לבוא לביתו של עושה החסד של אברהם אבינו. אני מבקש בדבריי להתמקד בפרשה הראשונה, פותחת את פרשת השבוע, בסיפור הראשון, כלומר בקניית מערת שדה המכפלה, בקניית מקום קבורה לשרה. הפרשייה הזו מושכת את תשומת הלב כבר בעצם קיומה. כלומר, מה שאני מתכוון לומר זה שבדרך כלל התורה לא מביאה בכלל את סיפור פטירת האימהות וקבורתן. כך למשל איננו שומעים דבר על פטירת לאה, למרות שכשהמשפחה, כשיעקב מצווה את בניו לקבור אותו, כשהוא במצרים, הוא אומר, שמה קברתי את לאה, במערת המכפלה. כלומר, מסתבר שעוד לפני ירידת המשפחה, לאה כבר נפטרה, או שתוך כדי ישיבת המשפחה במצרים, לאה מתה והולכים וקוברים אותה, והתורה לא מוסרת על זה מאומה. מלבד המדרש שאומר שברמז, מה שהתורה אומרת, פטירת דבורה מנקת רבקה, רומז לפטירת רבקה עצמה, אז הנה יש איזה רמז לפטירת רבקה. אבל לולכן, לולי המדרש, אז כמו שאין מאומה על פטירת רחל, על פטירת לאה, סליחה, כך גם אין מאומה על פטירת רבקה. נתון שהוא מאוד דרמטי, כמובן, בחיי יעקב, בגלל הקשר המיוחד שבין רבקה ליעקב. ואף על פי כן, התורה אינה מוסרת מאומה על הדבר הזה. פטירת רחל, למשל, כן מתוארת בתורה, אבל זה בגלל שיש לזה חשיבות להבנת שמו של בנימין, ומאחר שהדבר קורה תוך כדי לידת בנימין, שזה אירוע שהתורה כן רוצה לספר עליו, לכן גם פטירת רחל מתוארת. אם כן, צריך להבין למה בכלל התורה נזקקת לתיאור כל כך רחב של קניית מערת המכפלה וקבורת שרה, למה בכלל פטירת שרה מתוארת בכתוב ועוד בכזו עריכות. ואכן נדמה שכל הסיפור הזה יותר משובה ללמד על עצם פטירתה של שרה, בא ללמד על קניית מערת המכפלה. הדבר הזה בולט בעיקר בגלל סיום הפרשה, כי בתחילה נדמה שיש שני סיכומים פשוטים לסיפור. הסיכום הראשון אני קורא בפרק כ"ג פסוק י"ז, ויקום שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא, השדה והמערה אשר בו, וכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבולו סביב, לאברהם למקנה לעיני ונחת, בכל באישה ערירו. זה סיכום ראשון על קניית אחוזת קבר. ועכשיו מופיע מיד הסיכום השני. ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה על פני ממרי חברון בארץ כנען. לו הסיפור היה מסתיים פה, אז נדמה היה שאכן הנה הסיפור כולו חתר למקום שבו אברהם יכול לקבור את שרה אשתו, והוא עושה את זה אחרי שהוא קנה את מערת שדה המכפלה. אבל משום מה התורה מוסיפה עוד פסוק, שהוא כמעט כבר לא מוסיף מאומה. אחרי הסיכום השני של קבורת שרה, נאמר בפסוק כף, ויקום השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר, מאת בני חטא. הפסוק הזה כבר לא מוסיף מאומה, שהרי הסיכום על הקנייה נאמר עוד לפני תיאור קבורת שרה. והתחושה שעולה היא שהתורה בדווקא רוצה לומר, המסקנה הסופית מהסיפור, המסקנה החשובה לך הקורא, היא ויקום השדה והמערה אשר בו לאברהם. כלומר, עיקר מגמת הפרשייה לתאר את קניית מערת המכפלה, עוד הרבה יותר מאשר לתאר איך אברהם קובר את שרה. הדברים כמובן שלובים אחד בשני, ולכן התורה מביאה את פטירת שרה, וזה כל הרקע לקניית מערת המכפלה, אבל המוקד הזה הוא חשוב לנו, כי מעתה עולה השאלה, מה ראתה התורה לתאר בכזו עריכות את כל הדיאלוג שבין אברהם ובין בני חטא בנוגע לקניית מערת המכפלה. אז גם אם זו מגמת הסיפור, להנחיח, להבהיר את הקניין הראשון של אברהם בארץ כנען, עדיין אף על פי כן אנחנו מכירים סיפורי קניין אחרים. יש מקומות אחרים שבהם מישהו קונה משהו, והתורה בדרך כלל לא מעריכה כל כך. הדוגמה הבולטת ביותר, שהיא גם יחסית קרובה אלינו, זה קנייתו של יעקב את השדה באזור שכם. בפרק למד ג' נאמר, ויבוא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען, בבואו מפדן ארם, ויחן את פני העיר, ויקן את חלקת השדה אשר נטע שם אוהלו מיד בני חמור אבי שכם במאה כסיתה, ויצב שם מזבח, ויקרא לו אל אלוהי ישראל. עכשיו פה זה סיפור קלאסי, קצר מאוד, שמתאר איך יעקב קנה את חלקת השדה מיד בני חמור אבי שכם במאה כסיתה. עכשיו אפשר להניח שגם הקניין הזה היה פטלטל וארוך, והם הציעו סכום מסוים והוא הציע סכום אחר, והוא ביקש כך והם הציעו אחרת, עד שהתרצו הצדדים, ובסופו של דבר השדה עבר מידם של בני חמור אל ידו של יעקב. וכל זה מתואר בשני פסוקים. מה ראתה התורה לתאר את כל הדיאלוג הארוך שבין אברהם ובין בני חטא? בסופו של דבר הם התרצו, יכלה התורה לכתוב בפסוק אחד, ויקן אברהם את מערת המכפלה, מאת עפרון החיתי לעיני כל באי שער עירו, ויקבור את שרה. התיאור הארוך כבר מלמד שהתורה חושבת שיש משהו בדיאלוג הזה שיכול ללמד אותנו יותר מאשר עצם העובדה שהמערה עברה מיד ליד. ובדברים הבאים אני מבקש לנסות ולהציע מה אולי התורה רוצה לרמוז לנו דרך כל הבאת הדיאלוג הארוך. מקובל לומר, כך נוהגים לומר ובצדק, שבדיאלוג הזה עפרון מוצג כסוחר ממולח שיש בו איזו עמדה של אחד בפה ואחד בלב. כך למשל מביא רשי בשם המדרש שבפסוק ט"ז נאמר, וישקול אברהם לאפרון. הפסוק השלם הוא, וישקול אברהם לאפרון את הכסף אשר דיבר באוזני ונחת, 400 שקל כסף עובר לסוחר. ומשום מה, אפרון שמכונה לאורך כל הפרשה עם וב, כתוב בפסוק ט"ז לאפרון בלי וב. ועל זה אומר המדרש ורשי מביא אותו, וישקול אברהם לאפרון חסר וב, לפי שאמר הרבה ואפילו מעט לא עשה, שנטל ממנו שקלים גדולים. שנאמר עובר לסוחר שמתקבלים בכל מקום וכולי. כלומר, לפי חז"ל, עפרון מציג את עצמו כמאוד אדיב כשכל חבריו, כשכל בני חטא רואים אותו, אבל בפועל, בסופו של דבר, הוא יודע לדרוש שקלים גדולים, יודע לדרוש כסף עובר לסוחר, שזה כנראה משהו נדיר או אפילו חריג, ולכן מצמצמים את שמו. טוב להורות שכשהוא מדבר לפני כולם הוא עפרון עם וב, בפועל הוו הזו לא ראויה לו, והוא הופך להיות אפרון קטן ומצומצם. הדבר הזה רמוז כנראה אפילו בפשטי מקראות, כי מלכתחילה אברהם מבקש את המערה אשר בקצה השדה. ואפרון כבדרך אגב פתאום אומר לו באיזשהו שלב בפסוק י' א', לא אדוני שמעני, השדה נתתי לך והמערה אשר בו לך נתתיה. איכשהו אפרון מכניס גם את השדה לתוך המסע ומתן, ובהחלט יכול להיות שיש פה, שאפרון מוצא כסוחר ממולח, שמבין שהוא הולך לעשות עסקה טובה. הדבר הזה הוא בהחלט סביר ואפשרי, אבל אני רוצה דווקא לעקוב אחרי דמותו של אברהם לאורך דו השיח הזה, לאורך הדיאלוג. איך אברהם פועל לאורך השיחה ולאורך רצונו לקנות את מערת שדה המכפלה. בשביל זה בואו נקרא את השיחה לפי הסדר. כלומר, בכל שלב בדיאלוג צריך לראות מה נאמר ומה לא נאמר, כי יש כאן דיאלוג מתפתח, כמו שכבר אמרתי, התורה מביאה פה את כל השיחה, כלומר, אנחנו לא אמורים לקפוץ ישר למסקנה, אלא לראות את התהליך שעוברות הדמויות לאורך השיחה עצמה. הכל מתחיל שאברהם ניצב בפני מצב בלתי אפשרי, מצב קשה ביותר, מפני שמתו מוטל לפניו. מאחר ששרה נפטרה ואין לו מקום קבורה, כל השיחה שבין אברהם ובין בני חת נעשית כששרה, גופתה של שרה מוטלת שם, והמצב הזה סתם מצב קשה כל כך למסע ומתן, הוא ברור לכולם שאברהם לא יכול לעשות שום שריר, ויותר מזה הוא בעצם זקוק לטובה מהירה. יש כאן משהו בהול, כי הוא צריך עכשיו לקבור את מתו שכבר מוכן לקבורה. ואכן הפסוק מדגיש, ויקום אברהם מעל פני מתו, וידבר אל בני חת לאמור. כלומר, יש פה איזה מין קישור מאוד מהיר. אברהם קם מעל מתו שהוא ספד אותה ובכה אותה, ועכשיו מיד מדבר עם בני חת. זה, הקישור הזה מדגיש עד כמה יש כאן פני מתו, עד כמה אברהם פה זקוק לקבור את מתו. אברהם פותח כך, גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם, ואקברה מתי מלפני. אברהם פותח בהגדרה של עצמו כגר ותושב, שזה כמובן מבאר מדוע אין לו חלקת אדמה משל עצמו, מדוע אין לו אחוזת קבר משל עצמו, שהוא יכול לקבור שם את מתו. לכן הוא אומר, גר ותושב אנוכי עמכם. תנו לי אחוזת קבר עמכם, ואקברה מתי מלפני. מה אברהם מבקש כאן? תנו לי אחוזת קבר עמכם. הביטוי הזה הוא ביטוי רב משמעי. כמו שכבר העירו הראשונים כאן, הרמב"ן למשל, משום מה לאורך כל השיחה אברהם לא אומר בשום שלב מכרו לי. כאן בהתחלה זה מאוד בולט, כי כאן הוא מבאר על מה הוא בכלל מדבר. הוא אומר, תנו לי אחוזת קבר עמכם. עכשיו, מה זה תנו לי? תנו לי כמובן יכול להיות מעשה קנייני, או תמורת כסף או במתנה. כך הרמב"ן טוען שהבינו בני חת את אברהם, שהוא מבקש מתנה, אבל עדיין העברה קניינית. אבל תנו לי, הפועל נתינה, יש לו הוראה אחרת לגמרי בתנך. וההוראה האחרת היא במובן של נתינת רשות, או אחריות מסוימת על משהו, בלי שום העברה קניינית. כמו למשל, הקדוש ברוך הוא אומר לאבימלך בבראשית כף, על כן לא נתתיך לנגוע אליה. נתתיך, במובן שלא לא הרשיתי לך, לא אפשרתי לך. או בתיאור יוסף בבית פוטיפר, וימצא יוסף חן בעיניו, וישר את אותו, ויפקידו על ביתו, וכל יש לו נתן בידו. נתן בידו, כמובן, פוטיפר לא העביר את כל רכושו לידו של יוסף במובן קנייני, אלא וכל יש לו נתן בידו, נתן תחת אחריותו. עכשיו יוסף אחראי על זה. ועוד כן וכן רבים מאוד, וימאן אדום נתון את ישראל עבור בגבולו, או ולא נתן סיחון את ישראל עבור בגבולו. בכל המקומות הללו, מושג הנתינה הוא מושג של נתינת רשות. למה מתכוון אברהם כשהוא אומר, תנו לי אחוזת קבר עמכם? אכן ייתכן, וכל מי שמכיר את המשך הסיפור, כך נוטה לפרש בגלל המשכו של הסיפור, שאברהם מתכוון, תנו לי כמתנה קניינית, או כהעברה תמורת מחיר, תמורת כסף. אבל דווקא הקריאה הפשוטה יותר, היא, תנו לי אחוזת קבר עמכם, תנו לי אחוזת קבר בשביל שאקברה מתים מלפניי. כלומר, מאחר שגר ותושב אנוכי עמכם, ואין לי אחוזת קבר משל עצמי, האם מישהו פה יכול לתת לי את האחוזה שלו כדי לקבור את מתי? לא האם מישהו יכול לתת לי ושזה יישאר שלי בטאבו, אלא עכשיו, לעת עתה, האם מישהו יכול עכשיו לתת לי את אחוזת הקבר שלו, לתת לי רשות בשביל שאוכל לקבור את מתי מלפניי? כלומר, תנו לי אחוזת קבר עמכם, האחוזת קבר שלכם, האחוזת תישאר שלכם. האם יש כאן מישהו שמוכן לתת לי את האחוזה שלו, שהיא גם תישאר שלו, כדי שאוכל לקבור את מתי מלפניי? ואכן מאוד בולט בדברי אברהם, שמיד אחרי תנו לי אחוזת קבר עמכם, הוא חוזר שוב והקברה מתי מלפניי. העובדה שיש פה מת שצריך לקבור היא זו שעומדת על הפרק, ולא כל כך שאלת העברה הקניינית. כלומר, אפשר בפשטות להבין את דברי אברהם, וזו נראית הקריאה הפשוטה יותר, ההבנה הפשוטה יותר, שאברהם למעשה מתכוון לנתינה לצורך קבורה, כלומר נתינת רשות. לכל משפחה חיתית יש, לכל חמולה חיתית, יש אחוזת קבר משפחתית. אברהם עכשיו נתקע עם חוסר אפשרות לקבור את מתו באחוזה משל עצמו כי אין לו, והוא שואל האם יש פה מישהו שמוכן לתת לי רשות לקבור את המת שלי באחוזת הקבר שלו. אפשרות הקריאה הזו שאברהם בעצם לא מדבר פה על העברה קניינית, אלא רק על בקשת רשות, שעוד מעט בהמשך אבקש להציע למה אברהם כך פותח את דבריו, האפשרות הזו היא ככל הנראה אפשרות שבני חטא הבינו בפשטות, כי בני חטא עונים לו, ויענו ונחת את אברהם לאמור לו, שמענו אדוני, נשיא אלוהים אתה בתוכנו, במבחר כברנו קבור את מתיך, איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבור מתיך. מה שבני חטא אומרים, זה אתה כל כך מכובד פה, נשיא אלוהים אתה בתוכנו, אדרבה, במבחר קברנו קבור את מתיך, תבחר לך את הקבר הכי יפה, ושם תקבור את מתיך. אבל הוא שם לב שהם אומרים במבחר קברנו, קבור את מתיך, הקבר נשאר קברנו, הקבר יישאר הקבר שלנו, אנחנו נותנים לך רשות לקבור את מתיך, במבחר הקברים שיש פה. והם חוזרים על זה שוב, איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבור מתיך. אף אחד לא יסרב לך אם אתה רוצה לקבור את מתיך באחד מהקברים שלנו, באחת מהאחוזות הקבר שלנו. האמירה שלהם, כאמור, נשענת על ההנחה, שזה מה שאברהם ביקש. ואכן כך כותב הרד"ק במקום כשהוא מפרש את דבריהם. אומר הרד"ק את הדברים הבאים, במבחר קברנו, כי היו להם מערות לקבור מתיהם שם, וכל משפחה לבדה הייתה לה מערה, קוברים שם כמה מתים, כל אחד בארונו, וכל המערה ההיא תיקרא קבר. לפיכך אמר, איש ממנו את קברו, וכן מנהג עדיין במקומות רבים. עכשיו מוסיף רד"ק את המשפט החשוב לנו, והיה דעתם שישאל מהם שייתן אחד מהם לו מקום בקברו, לקבור את מתו. ולא כן שאל, אלא שתהיה לו אחוזה ידועה, לא הוא למשפחתו, לקבור שם מתיהם, לא שיקבור מתו בקבר אחרים. הרד"ק אכן מפרש את דבריהם, כפי שהצענו, שאברהם מבקש רק רשות להשתתף איתם באיזושהי אחוזת קבר, אבל הרד"ק מוסיף, הם הבינו את אברהם לא נכון, אברהם בעצם ביקש כבר מההתחלה העברה קניינית. אני מבקש לאמץ את הקריאה הזו של רד"ק, רק בלי התוספת שהם הבינו לא נכון. כי לכאורה הם הבינו נכון. זה מה שאברהם אומר. או שאולי הם צריכים להתנסח כאן יותר בזהירות. הם הבינו כאחת מאפשרויות ההבנה שאכן אברהם אפשר לדבריו. כלומר, אפשר גם להבין שאברהם מבקש העברה קניינית. אבל המובן הפשוט יותר, גר ותושב אנוכי עמכם, אין לי מקום לקבור, תנו לי אחוזת קבר עמכם, ואברהם הדגיש עמכם, לא תנו לי ממכם, או תנו לי לידכם, תנו לי עמכם, אחוזת קבר עמכם, וקברה מתים מלפניי. כלומר, התחושה היא שאברהם אכן מבקש, כמו שבני חטא מבינים אותו, לקבור את מתו ביחד עם איזושהי משפחה חיתית. עכשיו צריך להבין מה המשמעות של דבר שכזה, מה המשמעות של קבורה משותפת עם משפחה חיתית. אין קניין נצחי יותר לאדם בחייו מאשר קברו. למעשה לא בחייו, אלא במותו. או בואו נחשוב רגע על המשפחה כולה. הקבר המשפחתי הוא דבר נצחי, הוא דבר קבוע ואיתן. זה אומר שבמקום שבו נאמר עכשיו אברהם יקבור את שרה אשתו, אז אברהם ישוב לפקוד את המקום. אברהם עצמו כמובן ירצה להיקבר לצד אשתו. בניו אחריו ישובו ויפקדו את המקום. יגיעו לשם ביורצייט, לומר קדיש. ואולי גם הבנים אחר כך, אם אמנם מדובר במערת קבורה, שתהפך להיות מערה משותפת לאיזושהי משפחה חיתית ולמשפחת אברהם, המשמעות היא קשר חזק ביותר בין משפחת אברהם ובין איזושהי משפחה חיתית. ממש ברית. ברית לא מוצהרת, אבל ברית שיהיה קשה למצוא ברית חזקה הימנה, דווקא בגלל שמדובר במשהו מאוד נצחי ומאוד קבוע, כי הדבר הנצחי ביותר הוא המת, הרבה יותר מאשר החי. במובן הזה, העובדה שבני חטא קופצים ואומרים, נשיא אלוהים אתה בתוכנו, איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבור מתך, אנחנו עכשיו מבינים למה כל כך חשוב ההגדרה שלו כנשיא אלוהים. כלומר, אדרבה, החיתים אומרים לאברהם, אנחנו רואים בזה מחמאה גדולה. כל משפחה פה תשמח לקשור איתך קשרי ידידות עניפים שכאלו, קשרי ברית לנצח. כל משפחה פה תשמח לאפשר לך ולמשפחתך לקבור את מתיכם בקבר המשפחתי המסוים שלה. אם אמנם הסיפור היה ממשיך ומתפתח כך, זה באמת היה סיפור חזק מאוד על שותפות בין אברהם ובין החברה החיתית שבתוכה הוא חי, שמסתבר שגם מאוד מאוד מעריכה אותה. אבל אברהם לא עוצר פה וממשיך ואומר, מבאר פתאום את דבריו. בפסוק זין, ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חטא. וידבר איתם לאמור, אם יש את נפשכם לקבור את מיתי מלפניי, שמעוני ופיגעו לי באפרון בן צוחר. עד כאן אברהם עדיין לא מעמיד אותם על טעותם. הוא אומר, אם אתם באמת מוכנים לקבור את מיתי מלפניי, אדרבה, אפילו לא, הוא בדווקא לא אומר, אם אתם מוכנים למכור לי, אלא אם אתם מוכנים לעזור לי לקבור את מיתי מלפניי, אז אנא, אני מבקש דרככם להיפגש עם אפרון בן צוחר, וייתן לי את מערת המכפלה אשר לו, אשר בקצה שדהו, ועדיין אברהם מותח מאוד את ההבנה המוטעת, את שתי אפשרויות ההבנה, כי וייתן לי את מערת המכפלה, מאחר שקודם זה היה ככל הנראה בקשת רשות, תנו לי עמכם, אז גם פה וייתן לי את מערת המכפלה עדיין יכול להתפרש, כי ייתן לי רשות לקבור במערת המכפלה אשר לו, או שייתן לי רק לצורך הקבורה את המערה, אבל היא תישאר בחזקתו, אבל פתאום הוסיף אברהם, בכסף מלא ייתננה לי, בתוככם לאחוזת קבר. לפתע אברהם שולף את השפן מהכובע שאותו הוא מחביא כל הזמן, לאורך כל השיחה, ופתאום מגדיר את הנתינה כבכסף מלא ייתננה לי, וממילא הוא כבר לא מדבר על תנו לי אחוזת קבר עמכם, כמו בהתחלה, אלא בתוככם לאחוזת קבר. עמכם זה עושה רושם של איתכם ביחד, בתוככם זה כבר רק תיאור מקום. אני אכן עדיין רוצה, מעוניין, שאחוזת הקבר שלי תהיה לצדכם, אבל פתאום מדובר על העברה קניינית, על כסף מלא, העברה בכסף. רק כאן למעשה השיחה שבין אברהם ובין בני חטא עוברת לפסים של קניין ושל העברה של בעלות, ולא רק של אפשרות לקבור את המת באופן בהול, שעכשיו צריך מהר לפתור את המצוקה. מה הפשר התופעה הזו? משום הקיצור, אני לא ממשיך לקרוא את כל השיחה, למרות שעל האופן הזה השיחה הולכת ומתבהרת, הולכת ומתבררת, איך בין אברהם ובין אפרון יותר ויותר מתחדד שיש כאן בעצם העברה קניינית, וכמו שהתורה חותמת, ויקום השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר מעת בני חטא. קם ויקום זה מונח משפטי שמורה על העברה, על בעלות חדשה. הבעלים החדשים של המערה מעתה הוא אברהם. למה אברהם נכנס לכל הדיאלוג הזה באופן שבהתחלה מתעד בני חטא, ורק בשלב מאוחר יותר אברהם מסביר למה הוא בעצם מתכוון. מה תרומת דיאלוג שכזה, מה התהליך הזה יכול ללמד אותנו? הפתרון לשאלה הזו נעוץ כמדומני בשני מעגלים שונים. במעגל הרטורי הפשוט של הסיפור שלפנינו, אבל גם במעגל ערכי רוחני שהתורה רוצה להדגיש כאן דרך השיחה הזו. ברמה הרטורית הפשוטה, אני חושב שכולנו מכירים את התופעה שכשמישהו רוצה להגיד משהו שהוא ככה בהתחלה קצת קשה לשומעיו לשמוע אותו, אז הוא מתחיל באופן עדין יותר. הוא מתחיל רק לגשש, ללכת לאט לאט לקראת מה שהוא רוצה, עד שבסוף הוא פתאום אומר את הדברים הבוטים והחמורים שאותם הוא ביקש בעצם לומר מלכתחילה. ברמה זו אפשר לפרש כך את כל כוונת אברהם. אברהם בהתחלה אכן רוצה לתת תחושה לאנשי בני חת שהוא מכבד אותם מאוד, שהוא מבקש בטובתם, שהוא רוצה לקשור איתם קשרי ידידות, כי מתברר שהם מאוד מעריכים אותו, ושהם רואים בהצעה הזו מחמאה מאוד גדולה. איש ממנו את קברו, לא יכלה ממך מקבור מתך. אחרי שאברהם מצליח להגיע אל ליבם, ואחרי שהוא נותן את התחושה שהם ידידים ורעים, הוא מוסיף כבדרך אגב, טוב, אבל אולי בעצם נעשה את זה תמורת כסף. אולי בכל זאת נעשה כאן עברה קניינית. ואחרי שהלב נפתח של בני חת, עכשיו כבר ההסכמה גם לעברה קניינית היא פשוטה יותר. במובן הזה, הטכניקה שאברהם נוהג פה, היא טכניקה של מי שבקיא במלאכת הרטוריקה, ועל פניו קשה לראות כאן איזה מסרים ערכיים נכבדים, מלבד התבונה של אברהם. בהקשר הזה, רגע לפני שאני עובר למעגל השני, שבו אני רוצה יותר להרחיב, שאני מרגיש שהוא יותר משמעותי פה, אבל בהקשר הזה הראשון של הרטוריקה של אברהם, צריך גם לזכור שככל הנראה, לבני חטא היה איסור למכור נחלות שלהם לאנשים זרים, לגרים ותושבים שרק עוברים בסביבה. כך כתב לפני שנים רבות מאמר פרופסור עזרא ציון מלמד עליו השלום, שהוא אמר שצריך להבין את החוק החיתי כרקע הכרחי להבנת הפרשייה שלפנינו. כלומר, העובדה שכל המקח או ממקרקה נעשה לפני כל בני חת ובשער העיר, זה בשביל שאברהם יודע שחייב להיות כאן איזה מתן גושפנקה פומבית מיוחדת, חריגה, כי סתם כך אדם פרטי מנוע מלמכור את נחלתו לאדם זר. וממילא העובדה שאברהם מציג את עצמו בהתחלה כשותף גדול של החיתים, שבעצם הוא היה מוכן גם להיות ממש בשיתוף גדול באותה אחוזת קבר, הדבר הזה אולי נועד לעדן במשהו את החשש של החיתיים מלמכור שדה או נחלה או אחוזת קבר לאדם שאיננו חיתי, שהוא רק גר ותושב. אבל כאמור, ופה אני מבקש להגיע לעיקר דבריי, נדמה לי שהתורה מביאה את כל השיחה הארוכה כאן, ואת התהליך שעוברים בני חת והקורא איתם ביחד לאורך השיחה, התהליך לקבור ביחד עם בני חת לעברה קניינית, התהליך הזה, חוויית הקריאה הזו, קשורה גם באחת המגמות החשובות של הסיפור שלפנינו. יש אחת הטכניקות הספרותיות שדרכן התורה יכולה לשלול דבר מה. הטכניקה היא להעלות משהו על הבמה, שהקורא יתלבט בדבר, ואז לדחות את זה בשתי ידיים. במילים אחרות, מה שאני מבקש לומר, זה שיש ערכים שכלל לא עולים בסיפור מסוים, וקשה לומר שהסיפור שולל אותם. למשל, סיפור קניית מערת שדה המכפלה לא שולל את עולם לא תרצח. לא תרצח זה דבר פסול מאוד, אבל הסיפור שלפנינו לא שולל את הדבר הזה, הוא לא מתייחס אליו, הוא אדיש כלפי שאלת הרצח. ברור, אין צורך לומר שהסיפור לא אוהד רצח, אבל זה נושא שבכלל לא עולה לידי דיון. בשביל שמשהו יידחה, בשביל שהקורא יחוש שאכן התורה דוחה משהו, אז הדבר צריך לעלות כהווה אמינה, ואז התורה יכולה לבוא ולשלול אותו. נדמה לי שיהיה נכון לומר שזה מה שקורה בשיחה שבין אברהם לאפרון. העובדה שבהתחלה הקורא חש, הלומד, לומד הסיפור חש, שאברהם מבקש לקשור כאן איזו ברית עולם בינו לבין החיתיים, הדבר הזה נשלל באופן בוטה דווקא בגלל שהוא עולה בהתחלה ונדחה לבסוף. כלומר, אחת המגמות של כל הסיפור זה להורות איך אברהם מתעקש שיהיה לו שדה אחוזה נפרד מקברי בני חת. בשביל שכל אחד ישים לב עד כמה זה חשוב לו, עד כמה זה חשוב לאברהם, לא מספיק לבוא ולומר, ויבוא אברהם לבני חת ויהי כן מהם אחוזת קבר. בסדר, זה אברהם הלך וקנה. איך התורה מדגישה את העובדה שאברהם לא רוצה שתהיה לו אחוזת קבר משותפת, דווקא בגלל שבתחילת השיחה רעיון שכזה אכן עלה, אכן בני חת כך סברו, ואפילו אברהם נתן להם לחשוב כך, אבל כל זה לא היה אלא בשביל לשלול את זה בהמשך, בשביל הפסוק שמהפך פה את כל הפרשייה, בכסף מלא יתננה לי. בכסף מלא יתננה לי הופך להיות פתאום כמעט מגמת הסיפור. אדרבה, בכסף מלא, העברה קניינית, משפטית, ולא שותפות באותה אחוזת קבר, ביחד עם משפחה חיתית. למה הדבר הזה הוא כל כך חשוב? כי מסתבר שבמובן הזה, הסיפור קניית מערת שדה המכפלה, יש לו מגמה משותפת ביחד עם הסיפור הבא, כלומר, שליחת עבד אברהם לחרן שימצא אישה ליצחק דווקא מחרן ולא מהכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו, כמו שאומר אברהם. גם בחיפוש התחליף לשרה, בחיפוש האמא הבאה בתור, בחיפוש רבקה, מי שאת יודע להיות רבקה, וגם בקבורת שרה, מה שהתורה מדגישה זה את הבידול של אברהם מיושבי הארץ. אברהם לא מוכן לקבור ביחד מבני חת, אברהם לא מוכן להשיא אישה לבנו יצחק מבנות הכנעני שהוא יושב בקרבם. וכך, אולי אחד הדברים הבולטים ביותר במעבר מדור המייסדים לדור הבנים, הופך להיות הצורך בבניית תרבות אחרת. הצורך בבניית אומה אחרת חדשה שנבדלת מיושבי האזור, שנבדלת מיושבי הארץ. כך אם כן, אני חושב שעכשיו אפשר לשוב לשאלה שבה פתחנו. למה התורה באמת מביאה את כל השיחה הארוכה שבין אברהם ובין בני חת? למה זה כל כך חשוב איך אברהם קנה את מערת המכפלה? למה לא לכתוב רק שני פסוקים כמו שהתורה אכן כתבה בתיאור קניית השדה בשכם על ידי יעקב? אז נדמה לי שיהיה נכון לומר, או לפחות אפשר להציע, שהתורה מעריכה בדבר בגלל שהיא רוצה דרך זה לחנך את הלומד, או להבהיר ללומד, שברגעים האחרונים של חייו, כשאברהם יורד מן הבמה, הדבר שהוא מאתר כדבר הנזקק או הנצרך, הדחוף ביותר עכשיו, זה להבהיר לדור הבא שהם לא מאורים ביחד עם יושבי הארץ הזו. שהמעבר אל הדור הבא יהיה מעבר של תרבות אחרת, לא של תרבות שנטמעת בתוך התרבות הכנענית שיושבת כאן ברחבי ארץ כנען, אלא שיש כאן משהו אחר, משהו חדש, משהו נפרד, משהו נבדל. ואכן, כך התורה מדגישה גם במותו של אברהם, ויגווה וימות אברהם בשיבה טובה, זקן ושבע, ויאסף אל עמיו, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה, אל שדה אפרון בן צוחר החיתי אשר על פני ממרא, השדה אשר קנה אברהם מעת בני חת, שם מקובר אברהם ושרה אשתו. אני חושב שיהיה נכון לומר שההדגשה המאוד מיוחדת פה, שם מקובר אברהם ושרה אשתו, שמה התורה מבקשת לומר, שמה באותו המקום שנקנה מעת בני חת, באותו המקום שבו אברהם רכש לעצמו קניין בארץ, שהוא לא חלק שמעורה בתוך התרבות החיתית, אלא שהוא דבר נבדל, דבר נפרד, וגם אם המגמה הסופית של אברהם היא והתברכו בו כל משפחות האדמה, גם אם המטרה הסופית היא והתברכו וזרחה כל גויי הארץ, הרי שדווקא הדרך בשביל להגיע לאותה מגמה סופית של כל גויי הארץ מתברכים באברהם, הדרך היא בהתחלה איזה בידול, הדרך היא דווקא איזו בנייה של תרבות נפרדת, נבדלת, שאחר כך היא תוכל לשוב ולהשפיע על העולם כולו, גם על בני חת. שלום כולם ושבוע טוב.